לפרק ט' באמצע פסקי י"ב. ויש לומר שמי ששכלו לפי טבעו דורש דווקא שיהיו העניינים הקדושים האלוהים ערוכים ושמורים אצלו ושיסכים בהם, אז אי אפשר לו להיות זוכרו יתברך תמיד רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו. ויש אדם שיודע את השם בצורה מה? אנחנו בפרק ט' באמצע פסקה י' ב'. אמרנו את זה בערך שלוש פעמים. אחד עם עכשיו שלוש.
מה?
אסביר. יש מי שיודע את השם כמו שכולם יודעים את השם, וזה מספיק לו. מטהרה, לב טהור, ישר, קדושה, זהו, זה מספיק לו. אבל יש אחד כזה שהנפש שלו טובה שהוא יסכיל את כל ענייני הסוד, כן? שישיג את ענייני הפרדס. בלי זה הוא לא יודע את השם. זה מה שהוא אומר כאן. יש לומר שמי ששכלו לפי טבעו דורש דווקא שיהיו העניינים הקדושים האלוהים הערוכים ושמורים אצלו ושישכיל בהם, זאת אומרת הוא צריך ללמוד פרדס, אז אי אפשר לו להיות זוכרו ידבר תמיד רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו. הוא יכול, רק הוא לא יכול לדעת את השם, לזכור את השם, אלא אם כן הוא עסוק בידיעת שמו, שזה הפרדס.
אפשר רק על ידי,
כן, והשכלתו, כן, אלא, כן, רק במובן של אלא. כי כל זמן שיחסר המזון הנצרך לפי המזל, הרי החלישות מורגשת. אף על פי שמי שאין צריך כל כך למזונו, יהיה בריא אולם במעט מזון. מכל מקום אין ללמוד איש מאיש. יש אחד ש... יש איזה מעדן מסוים שאם יחסר לו, הוא יהיה בריא בכל זאת. יש אדם אחר, אם זה יחסר לו, לפי טבעו, הוא יהיה חלש. על כן מי שליבו נשאה הוא לעיין בעניינים הרמים, הוא ייבהל וידע. כי כך היא חובתו. והדרך הכבושה לכל, שזה לעסוק קודם כל במילוי הכרס בשס ופוסקים, את הדרך הזאת לא יניח לגמרי. ודאי שאי אפשר שאדם יעסוק רק מסדרי תורה. גם כן זה יפר את האיזון הבריא בנפש.
אפשר
לדבר על זה, שהרב המריק לשש סדרות. כן, בדיוק. אבל ידע כי אפשר כלל שתהיה נעה לו ולא השקפה פרטית על מה שנפשו דורשת ממנו, ואז יסכיל, יצליח, ויהיה עובד את השם בשמחה וטוב לבב. עכשיו פסקה, מה זה עוד פעם? כי אי אפשר כלל שתהיה מין, מי תהיה הדרך הכבושה לרבים שתהיה נעה לו. לא יכול להיות שהדרך הכבושה לרבים תהיה מספיקה בשבילו, ולא השקפה פרטית, או בלי שיסכים לה במיוחד על מה שנפשו דורשת ממנו, שזה ההתעסקות בספרי תורה. ואז יסכים, יצליח, יעובד את השם משמחה וכבוד. עד כאן לא?
לא,
לא דווקא
ספרי תורה,
אבל
בתוך התורה...
דיברנו על ספרי תורה לפניכם. פסקה י"ב, יש לה התחלה. את ההתחלה הזאת למדנו בפעם הקודמת, לפני שבועיים, נכון? לפני שבוע, לא יודע. ראינו אותה לפני שבועיים בעצם זה, ואז גם ראינו שמדובר על סתרי תורה. פסקה י' ג', פסקה י' ג' עסוקה בהבנת מאמר שנמצא בספר חובות הלבבות. ספר חובות הלבבות זה רבנו בחייה, בחייה, היוד השנייה היא א', נכון? היא א' בצורת יוד, אבל זה בחייה, ברבי יוסף אבן פקודה מסרגוסה, הדיין. אז הוא בתלף ספר חובות הלבבות. מה אתה מחפש? את ספר אורות התורה?
יש.
הוא כתב ספר חובות הלבבות. מה זה חובות הלבבות? הוא מחלק את התורה לשני חלקים. יש חובות האיברים וחובות הלבבות. חובות האיברים, להניח תפילין, לאכול כשר, צדקה. חובות הלבבות זה לאהוב, לירא, להיות בעל מידות טובות וכדומה. כן? זה תחום פנימי יותר, חובות הלבבות. חובות האיברים זה חובות הלבבות. כן? חובות, חובות, יש הרבה חובות. כן? חובות הלבבות. כן? ככה זה נקרא, ספר. כן? טוב, זה שלך אתה מתרגם מן הערבית. כן, יש כמה תרגומים, זה נכתב בערבית הספר בהתחלה.
תרגמו אותו
כמה פעמים. כן, יש תרגום של רבינו יהודה בן קיבון, ויש תרגום של אחד שם ירושלמי, יש תרגום של הרב קפה. כן, ברוך השם, מרובים התרגומים של הספר הזה. יש פירושים שונים, יש פירוש שנקרא לב טוב וכדומה. קיצור, בספר חובות הלבבות בהקדמה הוא מסביר שאנשים מזניחים קצת את החלק הזה של חובות הלבבות. יש פה כמה דברים קשים נגד המעיינים בתלמוד שעוסקים רק בחובות האיברים, ואנחנו עוסקים בחובות הלבבות. והשמה הוא מספר שהיה פעם איזה חכם אחד ששאלו אותו באמצע שיעור שאלה רחוקה בענייני הגירושים. זאת אומרת, זה שאלה רחוקה. מה?
לא
קשורה לשאלה. לא, רחוקה הכוונה שהיא לא עשויה להיות מעשית. שאלה שהסיכוי שאי פעם מישהו יזדקק בכלל השאלה הזאת, כלומר החומר השואל עצמו, הוא סיכוי קטן שבקטן. וגער בו החכם ואמר לו, במשהו חובתך מיידית אתך עוסק. אתה בא ועוסק בדברים הרחוקים. לכן הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה. וגם הוא אומר, ואם יש ספק, אז מה עושים? ברגע שבא הספק, כך אומר בעל חובות הלבבות, בודקים מיד במקורות, מכריעים על פי הסוגיות הראשיות, מגיעים למסקנה. לא צריך לבלות את הימים בפלפולי פלפולים, די להתעסק ישירות בבוא הספק לפנים. עכשיו, מה זה השיטה הזאת? כן? שיטת ראש הרביעי. האם לפי בעל חובות הלבבות אז לא צריך לדעת ללמוד? צריך לדעת ללמוד. אם אתה לא תדע ללמוד, אז איך תכריע גם בשביל הספק? כן? זה כמו שפעם היה איזה שלושה בחורים מכון מאיר, באו אליי, אמרו, ביקר אותנו בספרייה אדם פלוני, והסביר לנו שאנחנו לא לומדים כמו שצריך. בגלל שצריך ללמוד, הליבה דהלכתא. צריך שהלימוד יוביל גם אל ידיעת ההלכה. והנה, אנחנו לא עושים ככה, והוא הביא לנו עשרות מקורות שצריך ללמוד, הליבה דהלכתא. נו, אז מה אתה אומר, כבודה? אמרתי, בסדר, הוא צודק. יש רק בעיה אחת, אתם עוד לא יודעים ללמוד. מה שלומדים במכון ניר, לומדים איך ללמוד. אחרי שתדע איך ללמוד, תלמד, הליבה דהלכתא. אז יש איזה מינימום, קודם כל לדעת ללמוד, לדעת איך סוגיה נראית, איך פותחים ספרים, איך מסתכלים בראשונים, איך מסתכלים באחרונים. לא תדע את זה, סתם מה. לכן, מה ש... הוא אומר בעל חובות הלבבות, הוא לא אומר שלא צריך לדעת ללמוד, רק הוא אומר שכאשר אדם כבר יודע ללמוד, והוא כמובן עובר על כל התורה כולה, לא מדבר שאדם יפטור מלדעת את כל המשנה, כל הגמרא, כל הראשון, ודאי שהוא צריך לדעת. אבל אז ההתעסקות המרכזית שלו היא בדרכי הלימוד המסודרות. לפי, אבל נקרא את הדברים עכשיו ברב. לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד ההלכות, שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות כי אם בהלכה ברורה. על כן הרבה בהקדמת חובות הלבבות להורות שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את איתם מלעסוק בה בפרטיה של אותה מעשיות. כן, הם היו חסכנים, היו קמצנים בזמן, ואין לנו זמן להתעסק בכל פרטי הפרטים של השאלות המעשיות. ושיננו את דברי הקבלה, את הקבלה המסורת, הכוונה לא תורת הקבלה אלא הכוונה המסורת, איזה שהיו עסוקים הרבה בלומר אמר רבי פלוני הלכה כך וכך, ושמו עיקר עיונם במה הם התעסקו בעיקר. אז איפה הם השקיעו את השכל שלהם? מה ב? הוא יגיד בעצמו. כן, במה הם השקיעו? לא התכוונתי לשאול, זה הקדמת רטורית כדי שאני אוכל להמשיך את המשפט. כן, ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה וטהרת המידות והדעות. בזה הם עסקו. וכשהיה נדרש להם לברר עניין מעשי מסופק, אז מה עושים? הרי העולם מלא בשאלות. הנה באה לפניך השאלה, איך תפסוק? בררו אותו בתכלית הקיצור על פי היסודות שהיו בידם. ואם היה הדבר נוטה לכאן ולכאן, יש צד אומר ככה, זה לא אומר, החליטו על פי רוב הדעות. וכן, הרמב״ם שציווה לתלמידו באיגרתו. מי זה תלמידו של הרמב״ם? רבנו יוסף ברבי יהודה בן עקנון. הוא ביקש רשות מהרמב״ם לפתוח ישיבה. ברור, אסור לפתוח ישיבה בלי רשות מרבו, זה ידוע, אסור. אז הוא שאל, ביקש מהרמב״ם רשות, והתשובה היא מאוד מעניינת. פה הרב לא מביא את כל התשובה, אבל שם הרב אומר לו ככה, הרמב״ם אומר לו ככה: אני מרשה לך, כן, אתה ראוי בהחלט לפתוח את הישיבה, אני מרשה לך לפתוח ישיבה, אבל לדעתי לא כדאי לך, כי על ידי כך תצטרך להתבטל מפרנסתך. מה? לא יוכל מקצוע, לא תוכל לעסוק במקצוע שלך. אני לא יודע בעיה המקצוע שלו, אבל לא תוכל לעבוד. אתה תלמד את הרמב״ם החשוב? עכשיו אומר, הרמב״ם ממשיך, ולקבל מהם, מהם הכוונה מגאוני בבל, או מישיבת בבל, שהייתה באותו זמן, אומר, איני מציע לך. כי הוא אומר, אתה תהיה משועבד להם. לא כדאי. כסף. כן. הוא אומר, וטוב לי זוז אחד או שניים, באריגה או בחייתות, מרשות הגולה. מרשות הגולה. מיישר להיות ראש גלותה. כן, ראש גולה זה היה מעמד מיוחד, ראש הגולה. היה מין שליט פוליטי של היהודים. מה אתה אומר? משהו כזה. הוא אומר, יותר טוב שתרוויח כסף משלך, משתזדקק לתפקידים האלה. אבל אם אתה רוצה, אני מרשה לך בכל זאת. אחרי שהוא ככה, הוא מסביר לו שלא כדאי לו לפתוח את הישיבה. אבל אם אתה רוצה בכל זאת, אני מרשה. אבל בתנאי אחד, שתלמדו שם את המשנה תורה. מה שאני כתבתי, רק את זה תלמדו. דבר נוסף, תלמדו גם את הלכות עריף, את הלכות הרב ז"ל, קראו כל זה, הרב ז"ל כמנה הריף. וכאשר תראו שיש מחלוקת ביני לבינו, תדעו לכם שעיון הסוגיה בתלמוד הוא שקרם את הדבר הזה, את המחלוקת בינינו, עיינו עליו במקומו. הרמב״ם, גדול הרבנים בימי הביניים, מדריך את התלמיד שלו א', איך תעבוד במקום ללמד, דבר אחד. דבר שני, אומר, תפסיק כל הפלפולים האלה, אני פתרתי מזה, כן? עכשיו שכתבתי את המשנה תורה, הכל ברור, לא צריך יותר לבלות את הזמן. ככה הוא קודם. דברים מפתיעים, כן? טוב, אם כן, בואו נראה מה שאומר הרב עלי. לא יודע. וכן הרמב״ם, שציווה לתלמידו באיגרתו, שכשיקבע ישיבה יעסוק בחיבורו משנה תורה וחיבור עריף, ורק כשיהיה להם ספק יכריעו על פי התלמוד, ולא צריכו לדאוג כלל, שמה לא יוכלו ללמוד דבר מדבר. כן, לכאורה זה מפתיע. אם אתה לא תעסוק בסוגיות בעיון, אתה תאבד את הכוח השכלי שלך. תאבד את הכוח השכלי, לא תוכל לחדש דברים. ולפעמים יש סוגיות שדורשות עיון מעניק. ואם אתה לא מורגל בדרכי הפלפול, לא תגיע לזה. אומר לו, הם לא דאגו. למה? כי הישארת השכל הבאה מההשכלה הגבוהה, אשר ממעיין יראת השם הבהירה, מיישרת את הסברה עוד יותר מהעסק בפרטי העבר. אתה תהיה עוד יותר ישר. אתה תעסוק ביראת השם תאורה, יהיה לך שכל כל כך בהיר, שאתה תוכל גם להכריע בפרטי ההלכות. מה? כי אתה עומד בשורש הסברות, אז אתה תופס מיד את העניין.
אבל קראת הכלים, האדם הוא חושב בלימוד הגמרא.
הוא לא אמר לו ללמוד. כן, ודאי שהרמב״ם, הוא לא אמר לתלמיד שלו לא לדעת ללמוד גמרא. כן. ודאי שהתלמיד שלו ידע את התלמוד ישר והפוך. הבעיה הייתה אחרת. במה לקבוע את עיקר עיונו אחר כך? לא תלמידי חכמים, כבר מתקדמים. בשבילך לא, ודאי, כי אתה צריך עוד לדעת איך ללמוד גמרא לפעמים. אתה עוד לא יודע ארמית. כן? מה ההבדל בין הכה להכי? בין לימה לאלימה. אז אפשר לדבר, כן? אבל לא על זה מדובר. כן? מדובר על אדם שכבר יודע. אז אומר הרמב״ם, אתה לא צריך כל כך להתעסק בפרטי הפרטים של העיון, כי יש לך שכל בהיר. מאיפה בא לך השכל הבהיר? מיראת השם. כן? כן, משהו. ולמה יראת השם זה שכל בהיר? כי יראת השם עוסקת בשורשי העיון. שורשי העיון, זה מגיע אחר כך לפרטי הפרטים. יראת השם, כי השם הוא שורש הכל. אם אני עוסק ביראתו, אני עוסק בשורש הכל.
איך אתה עוסק ביראתו?
מה?
מה אתה לומד שאני עוסק
ביראתו?
למה
זה? אפשר לעסוק במורים נמוכים, אפשר לעסוק במידות, אפשר לעשות בשימוש תלמידי חכמים בעניין זה. זאת חוכמה שלמה. הספר מסילת ישרים הוא רק הקדמה לחוכמה הרבה הזאת שהיא תורת המידות. יש במכון מאיר, ראיתי 8 מדפים של ספרי מוסר. ראיתי 8 מדפים יש. אני חותם לך, בספרייה, כשאתה נכנס מצד השירותים מצד שמאל, נכון? שם יש.
שונים או ש...
שונים.
מסגרו
את הקבוצה
של
אחד. גם, טעם,
משהו.
גם, השם זה מוזר.
רוצה
לנות
את זה מהמקרא?
גם המקרא זה ספר.
אני לא רוצה השוואה בינו לבין מה...
אני אומר, גם המקרא זה... אבל אני אומר לך שגם המקרא זה ספר. אתה אמרת, איך אפשר ללמוד... למה צריך ללמוד דירת השם מספר? הרי גם המקרא אפשר ללמוד ממנו. לא, גם המקרא זה ספר. אחד מספרי המוסר החשובים, משלי. ספר משלי זה ספר מוסר חשוב. יש עוד ספר מוסר מהתנאים, מסרת אבות. גם זה חשוב. זה לא פוסל שאדם ילמד גם חפץ חיים, שזה גם ספר מוסר טוב. כן?
לא
בגלל ההנחה
שלו לתלמיד, הוא רוצה שילמד בעיקר את מה
שמוסר. פעם מישהו שאל את הרב צביטאו, איך ניגשים לתורת הרב קוק? זה דיבור מתנשא כזה. הרב קוק נתנו רשימה של 15 ספרי מוסר. כן, מה זה?
ההדרה שלו על התלמיד שלו זה ללמוד בעיקר את מה שהוא כתב, וזה השכל הבאית, וזה הוא מתכוון?
לא.
הוא הבהיר את זה, ועכשיו
הוא קורא את זה? לא. מתכוון שהוא יעסוק בדעת השם ויראתו, שזה עיונים רוחניים עליונים.
ספרי מוסר?
גם ספרי מוסר, גם ספרי מחשבה, עמוקים. כן? עיון, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה מורה דיווחים נותן איזשהו כיוון, נכון? אבל אומר, ברוב הזמן, אתה תעסוק גם בפרנס אחת, אתה צריך גם להתפרנס, לא? משהו. הרי הרמב״ם לא העלה על דעתו שמישהו יקבל כסף מן הקהל, בגלל שהוא לומד תורה. איפה יש דבר כזה? גזל. התורה היא ניתנה בחינם. כן? ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, מה אני בחינם? אף אתם בחינם. אז לא צריך לקבל כסף על לימוד תורה או ללמד תורה וכדו. אבל בהלכה יש הרמב״ם ויש הריף ותלמוד. וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו, לא צריך לבוא זה, אך אותם שלא באו לידי מידה זו ליישר את שכלם על פי העיונים העליונים, שזה רוב בני אדם, הם צריכים יותר לעסוק לעסק הפרטי של ההוויות. הם צריכים להתעסק בפרטי פרטים, פלפולים, קצות החושן, נודע ביהודה, רבי עקיבא איגר. צריכים לעסוק בפלפולים, מחנה אפרים, חקרי לב. כל הספרים האלה שהם ספרי עיון ופלפול. כן? למה צריך אותם? כן, מה שהוא אומר כאן, כדי שיוכלו לדון בלימוד דבר מדבר. וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו. כל אדם צריך ללמוד בעיון עמוק. ילדותו הכוונה צעירותו. אבל תלמידי חכמים זקנים, כל מה שדמר כאן זה תלמידי חכמים זקנים שירצו לשום עמלם בהשכלה עליונה של זיכוך הדעות והמידות, הם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות על פי המקורות היותר ברורים, ולא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים, שנשמתם הגדולה תרגיש אז מכאוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. וברור שאם הבקיאות והחזרה תדירה בדברי ההלכות הפשוטות, ולפעמים גם כן עיון הלכה כדי שלא יתשתש אצלם סדר ומסע ומתן ההלכתי על ידי העיון הפנימי ויושר הסברה שבהשכלות האלוהיות, יעלו במעלה גדולה ויושר העיון של הלכה, עד שיזכו תמיד לכוון הלכה ברורה. ובכל מקום תהיה הלכה כמותם, כי השם נאמר. נאמר על דוד המלך, והשם אמו שהלכה כמותו בכל מקום. הוא בא להסביר שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם בעלי השכלה עליונה, ולכן הם צריכים כל כך לעשות בפלפולים. יראת השם ודעת השם. כן, זה השכלה עליונה או הגבוהה. לא מה שהיום מכנים השכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה זה משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
יש שלבים, לא?
שני סוגים של אנשים. מצד טבע נפשם. או מצד מה שהם סיגלו לעצמם, אז משנה. עובדה, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם בעלי השכלה עליונה, ולכן אינם זקוקים כל כך לעסוק בפרטי הפרטים. ולכן די להם לחזור על הדברים בגדול, וכאשר הספקות באים לפניהם, בשעת הספק הם פותרים את זה, כי יש להם שכל כל כך בהיר שהם יכולים להכריע בסברה ישרה. יש לעומת זה, וזה רוב בני אדם, שאינם מגיעים להשכלה העליונה כזאת, ולכן הם צריכים לעשות בהרבה בעמל פרטי הפרטים של העיון והפלפול. כי אם לא, אז השכל שלהם לא יהיה מספיק חודר, לכן צריכים לעשות בפלפולים. זה שני סוגי אנשים. וחוץ מזה, אומר הרב, בילדותו של אדם, כל אדם צריך לעשות בפלפול. לעשות בפלפול. הוא לא אמר את זה. כן, לא. הוא לא אמר את זה. הוא אמר שיש תלמידי חכמים זקנים שרוצים לקבוע את עיונם בדעת אלוהים. בעיונים רוחניים. אז הם לא צריכים כל כך לעסוק בפרטי הפרטים של ההלכות. כן, לא, הם לא צריכים. כן, לא, לא, לא גמרא. גמרא הם צריכים לעסוק. הם צריכים לעסוק בפלפול. בעיון המייגע. מה? כן, ואולי, ודאי. מה עומד? יש פלפולים שעוסקים בפרטי הפרטים של כל מקרה ומקרה. וזה דורש הרבה עמל שכלי. יש אנשים שהם אינם מרגישים צורך לעסוק בזה כל כך, בגלל שהם עסוקים בהוויות עליונות. אז זה לא שהם לא יודעים ללמוד, הם יודעים טוב מאוד ללמוד, אבל עכשיו שהם עברו עליהם שנים של לימוד, עכשיו הם קובעים את עיונם העיקרי בדבקות בשם. דבקות זה לא בקלנית, הם לומדים אמונה כבר, הם עסוקים בעיונים רוחניים, בקבלה גם וכדומה. בסדר? אז זה לוקח הרבה זמן. מה יהיה עם כל תורת הנגלה שלהם? הם יעסקו בזה בדרך של חזרה ושינון של השיטות העיקריות. אתה שואל שאלה אחרת לגמרי. אתה שואל שאלה אחרת לגמרי. כלומר, אתה לא שואל על דרך הלימוד, אתה שואל שאלה אחרת, והיא העניין של הפרנסה. כן? שהרמב"ם כתב שאסור לאדם להתפרנס מן הציבור, אלא הוא צריך להתפרנס מעצמו. נכון. ואתה שואל שלפעמים זה סותר את אותו הסכם המפורסם בין יששכר לזבולון. ההסכם בין יששכר לזבולון הוא הסכם פרטי על דעת שניהם, הוא לא סדר חברתי. ומה שהרמב"ם מתנגד זה שזה ייקבע כחובה על החברה לפרנס תלמידי חכמים. זה מה שהרמב״ם לא רוצה. כמו שקרה בישיבות בבל, שהם היו מטילים מס על העולם היהודי כדי לפרנס תלמידי חכמים של ישיבות סורה ופומבדיתא. זה היה מס, מס ממש. זה הרמב״ם אומר, אין דבר כזה. זה לא צריך להיות תקציב ממשלתי. אם מישהו באופן פרטי עושה הסכם עם חברו, אתה תלמד ואני אפרנס אותך ונתחלק בשכר, זה בסדר.
זה של הרמב״ם היה סוכר.
כן, למשל הרמב״ם בעצמו עשה את זה עם אחיו. אחיו של הרמב״ם, רבי דוד בן מימון, היה סוחר, סוחר באבנים טובות. היה נוסע עד הודו, כן? כדי לעשות סחר באבנים טובות. מזה הרמב״ם היה פרנס. עד גיל 36. כשהרמב״ם הגיע לגיל 36, אחיו טבע באוקיינוס. הרמב״ם נהיה חולה מזה. שנה שלמה שכב על מיטתו מרוב שהוא אהב את אחיו, לא רק בגלל הפרנסה אלא בגלל שאחיו היה תלמיד חכם גדול, זאת התורה שלי. אחר כך התגבר ואז הלך לפרנסתו להיות רופאו של הסולטן סלאח א-דין במצרים, בקהיר. רפואה, הוא ידע רפואה לפני כן, הוא למד רפואה בגיל הרבה יותר צעיר, אבל הוא לא השתמש בזה. מגיל 36 ואילך נהיה רופאו של הסולטן.
זה חלטורה.
חלטורה. רק כשהרמב״ם דה לחר כתב באותה הזדמנות 10 ספרים ברפואה. עשה ניתוחי עיניים, פתח בית חולים, והיה מרצה בענייני רפואה לפני כל רופאי מצרים. הוא פתח בית ספר לרפואה. למשל, פרקי הבוקרט על היפוקרטס, וביאור שמות רפואות, ופרקי משה, והנהגת הבריאות, ובמחלת הדחורים, בחיזוק כוח גברה, בספר הקצרת, ספרים ברפואה.
לא
לקחת המקורות. מה? לא שומע.
אתה נתנות אותם היום?
כן, אתה יכול לקנות אותם, הם בארבעה כרכים בהוצאת מוסד הרב קוק. כן, ארבעה ספרים. ארבעה כרכים, שם יש עשרה ספרים ברפואה. הוצאו על ידי הרב דוקטור זיסמן מונטנר, זיכרונו לברכה. כן.
אני רוצה לומר את הפלפולים, שאני יכול
ללמוד
מה
שצריך, פלפול זה העיון המעמיק בסוגיות מרובות פרטים. מעמיק? תלמד בשיעור גמרא, תראה. בסדר?
הוא לקח מהמקורות היהודים גם כן?
לא. הכל שם זה מיוונים. יוונים, ערבים. תראה. מה? לפי הרמב״ם זה איסור חמור, זה חילול השם. כן, כך כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הם למדו את הרמב״ם. רק רגע.
רגע, אם אני מממן, נכון?
אתה מממן?
אני לא מממן, אני אומר, אדם פרטי שמחליט.
לא מנתי. אם אתה באופן פרטי, וזה תלמיד חכם. כן, זה בסדר.
זה בסדר?
זה בסדר גם.
אבל לא ממשלה.
רק רגע, רק רגע. קודם כל, תנו לי לקרוא לכם את דברי הרמב״ם. כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה, ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהן ולא קורדום לחפור בהן. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שנעימה מלאכה סופה בטלה וגורת עוון, וסוף אדם זה שיהא מלסתם את הבריות. עכשיו יש מלסתם כמו שודד. מה שאני לא כל כך מבין, אנחנו רואים הרבה אנשים שמפרנסים לצדקה כדי לעסוק בתורה ולא ראינו שהם שודדים. מה מתכוון הרמב״ם? לא, לא גוזלים. לא גוזלים. הם שולחים מלסתם לכנסת. הם לא צריכים לעשות את זה באופן אישי. יש להם שליח כדי ללסתם את הבריות. זה הכוון. נכון? מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ומידת חסידים ראשונים היא. ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא. שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל. אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. למה אתה לא שואל עליי? אני מקבל משכורת איזה שאני מלמד תורה. מה זה עסקי פרטי? זה לא בסדר, לפי הרמב״ם אסור לי. לפי הרמב״ם זה לא נקרא עבודה. לפי הרמב״ם לא, אל תמציאו לי כל מיני סיפורים. לפי הרמב״ם מה שאני עושה כאן הוא איסור.
זה לא נורמל.
אני אומר לך שאני אחר.
אני ללמד.
אסור ללמד בכסף. וזה הוא כותב גם כן. הנה. הוא אומר כאן.
אתה ללמד.
אתה ללמד.
יש לך איזה
חוזה. הוא אומר כאן. נכון. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, כלומר תנ"ך, מותר ללמד בשכר, אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר, שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, מה אני בחינם למדתי אף אתם למדתם בחינם ממני, וכן כשתלמדו לדורות למדו בחינם כמו שלמדתם ממני. לא מצא מי שילמדו בחינם. ילמדו בשכר שנאמר אמת קנה, יכול ילמד לאחרים בשכר, תלמוד אמר ואל תמכור. אה, למדת שאסור לו ללמד בשכר אף על פי שלימדו רבו בשכר.
זה כמו
שביעית,
שביעית,
אבל
זה לא טוב. שביעית אתה מקבל לא עבור הפרי אלא עבור הטרחה סביבה.
כן, נו.
זה לא פה, אתה מקבל עבור או הטרחה או ביטול הזמן.
אז בואי אסגיר לך משהו. מה שאתה אומר זה גמרא לגבי רבי אבאו. רבי אבאו היה דיין, כל פעם שהיו באים לדון לפניו היה לוקח כסף על זה שדנים. למה? כי הוא היה אומר ככה, אני מוכן לדון אתכם בתנאי שאתם משלמים בינתיים, בזמן שאני דן אתכם, למישהו אחר שיוריד את התמרים במקומי מן הדקל. אתה רואה מה היה המקצוע של גדול הדור רבי אבאו? אתה עוזר בזה עם רב הונה, רב הונה ראש ישיבת צורה, שהתלמוד אומר שהיו לפניו 800 תלמידים בישיבה והיו יושבים שעות על גבי שעות ומתאבקים מרוב אבק, וכאשר היו קמים אז היה הענן של האבק עולה עד הרקיע ונראה בארץ ישראל. בקיצור, תלמידם של רב ושמואל, רב הונה, כן, שהוא אדם אדיר לפי מה שהתלמוד מספר, האיש הזה הוא היה מתפרנס בליקוט התמרים מן הדקל, ולכן כשמישהו היה בא לפניו לדין, אני מוכן לדון בתנאי שבאותו זמן אתם שמים מישהו שם. מזה למדו הפוסקים מתי מותר לקחת כסף על דין או על ביטול, או על ביטול זמן וכדומה. אם יש לו מלאכה שהוא בטל ממנה, יש לו מלאכה הוא בטל ממנה, ואז השכר הוא מכוון כנגד מה שהוא מפסיד, זה משהו אחר. אני לא חייב להפסיד כסף בגלל שאני מלמד אותך תורה, אבל אם אין לי פרנסה, אין לי מקצוע, אז ודאי שזה אסור. בסדר? כן.
אבל זה שונה, בגלל שפה, כל דוגמה, יש תלמידים שרוצים לבוא ולשלם...
התלמידים הם משלמים סיבה אחרת. כי אתם עולים כסף. מה שאתם משלמים, דבר מי שמשלם את הכל, זה שליש מהעלות של התלמיד. כי יש פה פנימייה, יש פה ארוחות, יש פה טיולים, יש פה גם משכורות לרבנים. כן? אבל אני אומר, סך הכל, זה שהתלמיד משלם, הוא משלם במלון פי ארבע. ברור? מלון מי... משהו אחר. אבל השאלה היא, השאלה היא עליי, איך אני מקבל כסף? זה לא בסדר.
בחזקת
ש... אני, הרב ביבון, כל הרבנים...
אבל כל הרבנים יוכלו לעבוד בעבודה.
אז זה מה שמעז לך. זה, הסברה הזאת, לא, הסברה הזאת נאמרת כשיש להם עבודה. והם בטלים ממנה. אבל אם אין להם עבודה בכלל, אז הם פרנסים מהבדקה. לכם אין ברירה, אבל אני לא בסדר. מה פתאום אני
מדבר? אם אין מישהו אחרי שלא,
אני לא יכול לקחת שכר. למה? לכבוד מה? לא. לא, הלומד, אם אין לו מישהו אחר, אז הוא ישלב בשכר, הוא ישלב. אבל לא המלמד. אתה בסדר שאתה משלב. אבל אני לא בסדר שאני לוקח כסף, יהיה הרמב"ם.
אבל אתה יודע שאין מישהו אחרי שלא.
אז מה? אז אני אלא? לא, למה? שאני אעבוד בלילות, מה, אי אפשר באנגל?
לא, החפץ חיים.
החפץ חיים, הנה. החפץ חיים.
היה סוגר את המקולת, שגמר...
גדול הדור, היה לו מקולת, רבנו החפץ חיים. רבנו ישראל מיר, הכהן. אתה משנה ברורה, אז הייתה לו מקולת.
היום הדור ירד, אם אנחנו נלך לפי הקו,
קו הלכתי. זה פשוט הלכה.
אז לא יהיה לנו רבנים בכלל.
למה לא יהיה רבנים? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אדוני היקר. יהדות תימן המעתירה. אני שואל אותך, יהדות תימן המעתירה היא העמידה רבנים גדולי ישראל שכולם פסקו לפי הרמב"ם, כולם היו בעלי מלאכה.
הרב
קפה הייתה לו מלאכה, היה צורף, אבל כשהוא אחר כך עלה לארץ אז הוא באמת קיבל, נכון, נכון, ואחר כך הוא החזיר את כל הכסף. אחר כך הוא החזיר את כל הכסף. הוא אחר כך החזיר את כל הקץ. אז יש לך קושה על הרב קפח. אני מביא לך את הרמב״ם, אתה מביא את הרב קפח.
עכשיו מה הלכה? הרמב״ם מה הלכה?
הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכות י' א'. בסדר? אז יש פה קושיה, כן? קושיה עליי. מה? לא, אמרתי שלא פוסקים לפי הרמב"ם. מה אתה יודע? אני לא צריך להתארץ. אולי אני לא בסדר. אז יש פה, יש בזה ספרות גדולה בנושא הזה. זה לא, אני מביא לכם את ההלכה ברמב"ם, אבל יש עוד הרבה. אגב, מה שהרמב״ם כותב פה זה עשירית ממה שהוא כתב בפירוש המשנה. פירוש המשנה הוא כותב באמת פי עשרה מבחינת האורך של הדברים נגד הנושא הזה של קבלת כסף, והוא גם כותב בחריפות הרבה יותר גדולה מפה. חשבתם שזה חריף? במסכת בפירוש המשנה השמה זה חריף פי ארבע. אחרי שאתה קורא את זה אתה מתעלף. אגב, יש כאלה שאומרים, הורים אומרים, אני לא רוצה שהבן שלי ילמד בישיבה, כי אני לא רוצה שהוא יפרנס מן התורה, שילך להיות רופא. יש רק בעיה, שלפי ההלכה ברמב"ם, לרופא גם כן אסור לקבל כסף. כי הוא עושה מצווה. כי הוא עושה מצווה, מה פתאום מקבל כסף על מצווה?
כל דבר
זה לא. לא. למשל, לרפא גוי, מותר לקבל כסף על ריפוי גוי. אתה מרפא גוי, מותר לקבל כסף. יהודי? פתאום. כן מצווה לרפא גוי, יש מצווה לרפא יהודי. מה? וטרינר. זה בסדר. וטרינר?
לרפא גוי,
אתה עושה וטרינר. אז זה... למשל, אני יודע, אם אתה, אני יודע, מנקה רחובות, אין מצווה לדקות, צריך שיהיו מנקה רחובות, אז אתה יכול לקבל כסף על זה. בקיצור, מה שהוא אומר כאן, אז יש פה, רק מי שמעוניין, אפשר לקרוא את הכסף משנה. הכסף משנה נבהל מדברי הרמב״ם, ואז הוא כתב פה בעריכות, דווקא הוא מתייחס לדברים של הרמב״ם בפירוש המשנה, יותר מאשר לדברים של הרמב״ם במשנה תורה, והוא מביא את כל הראיות של הרמב״ם, והוא דוחה אותן אחת אחרי השנייה. ואחר כך הוא מביא הוכחות, לא רק שהרמב״ם לא צודק, הוא מביא הוכחות הופכיות, כן, מהתלמוד, שעד רבה מותר לקבל כסף, אלימות תורה, ומצווה לתת כסף וכל אופן. אבל מה שמעניין, שאחרי כל מה שכותב מרן הבית יוסף, בסוף בסוף הוא כותב, בכל זאת משהו. הוא אומר, זה הכסף משנה, הוא רבי יוסף קארו. הוא אומר, אחרי שהוא כותב משהו כמו, משהו כמו חמיש, לא, משהו כמו 100 שורות, 100 שורות כדי להשיב על דברי הרמב״ם, בסוף הוא כותב, וזה מראה הגדלות של ההגינות האינטלקטואלית של רבי יוסף קארו, וגם כי נודה שהלכה כדברי רבנו בפירוש המשנה, גם אם נודה, גם אם נודה שאולי הוא צודק, אפשר שהסכימו כן כל גדולי כל חכמי הדורות משום עת לעשות לשם הפרו תורתך. זה הפרה הוראת שעה, שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי, והייתה התורה משתקחת חס ושלום, ובי אותה מצויה יוכלו לעשות בידי תורה וידי. אבל זה, אתם רואים פה את ה... לא, זה לא עקום, זה האתר שיש.
אוקיי, זה
הוא אומר, זה בעייתי בסופו של דבר. כן,
אז יש לך מה לפרוח,
תודה. אבל יש פה בעיה, הבעיה היא אחרת לגמרי.
הייתה לשתף את התורה.
השאלה, האם מה שהרמב״ם אמר שזה גורם חילול השם, האם זה לא נכון? זה כן נכון. אז היו מוכנים חכמי ישראל לגרום לחילול השם משום עת לעשות לשם הפרו תורתך.
יכול להיות
ששם
הקבוצות היו יחסית
קטנות,
אבל היום זה הפך להיות לנורמה.
כן, אם אתה עובד זה מקלקל את השילוח, מי שעובד זה מקלקל את השילוח. מה, הוא עובד? אז הוא לא תן חכם. אבל אני רוצה בכל זאת לציין דבר חשוב בהלכה. אם לוקחים את ההלכה, צריך לתת עם ההלכה עד הסוף. וההלכה אומרת דבר כזה, שאסור לגבות מס הכנסה מתלמידי חכמים. אז אם היו קובעים את ההלכה כמו שצריך, אז היה אפשר גם לתת, אם כבר אתה הולך לפי הרמב״ם, זה כל התנאים כדי לקיים דברי הרמב״ם. למשל, יש הלכה אחרת, תלמיד חכם שמוכר עגבניות מגיע לשוק, מה הדין? סוגרים את כל הבסטות של העגבניות עד שהוא גמר למכור את העגבנייה האחרונה, אז מותר לפתוח את הבסטות האחרות. כן, זה הלכה, הרמב״ם מביא את זה. זאת אומרת שאם, וגם הוא לא משלם מס הכנסה, אז והוא גם הוא לא שומר, יש שמירה ביישוב, משמר אזרחי, הוא לא שומר. אז אם הולכים לפי כל התנאים האלה, אז זה ודאי שדברי הרמב״ם הם הרבה יותר אפשריים. זאת אומרת, אז האיש הזה יעבוד איזה שעה אחת מוכר את העגבניות, עשה את הפרנסה לשבוע וגמרנו, אז זה יכול לעשות בתורה. אז צריכו לבחון, יעשו בחינות, יעשו בחינות. לא, יבחנו. לא, אתה רוצה שיפתרו אותך מס הכנסה? אין בעיה, בוא נעשה לך בחינה.
נראה לי שזה מקובל אפילו לכל
העולם. מקובל, מקובל. ברור, אבל אם אנחנו תובעים את קיומה של ההלכה על חודה של סכין, כמו שהרמב״ם פה תובע, אז צריך גם לתת את כל התנאים האחרים. ברור.
היום
הוא כן, גם בין היתר, זה אחת הסיבות. אני אגב ממליץ, באמת, אם אתם מכירים איזשהו מיליונר שמוכן לתרום משהו למכון מאיר, אני מעודד שיתרום. הלאה. כן, בין.
המכבי יהודים, יכולים להציע שהמכבי
יהודים
זה
אינדיבידואלי,
ושיש
לזה
גדרים.
מה זה שזה גדרים?
יש לזה
גדרים. מה זה גדרים? פרק יוד. מה? בסתרי תורה ורבי.
בסתרי תורה זה המותר.
היום למשל, גם מחשבה, היום כדי להעמיד גוף כל כך חזק מול המערכת המשפטית של ימינו, שהיא בוודאי לא יהודי, מישהו שם...
למה? אהרון ברק הוא לא יהודי? אהרון ברק הוא לא יהודי?
הוא יהודי שופט לפי...
נכון, נו, הלאה, נו. לא, סתם ירדתי אליך, נו, הלאה. נו.
כדי להעמיד גוף כזה, צריך פי שלושה לומדי תורה, כדי שבלי מלחמות, כדי להעמיד גוף שהוא יכול לגבור על זה.
זה לא לגמרי מדויק, אני אגיד לך גם למה. כדי להיות סטודנט למשפטים, אתה לא צריך לשלם לאוניברסיטה? אתה צריך לשלם, נכון? זאת אומרת, הסטודנטים שלומדים משפטים, הם לא נתמכים על ידי הציבור. הם משלמים את הלימודים שלהם, נכון?
הוא משלם רבע,
אבל הוא משלם. אז גם לגבי הישיבות, אותו דבר. שמי שרוצה להיות גדול במשפט העברי, שישלם, נכון. מה אתה אומר?
אבל הוא
גם אמר, נכון, זה אני מקווה, נכון, אני מקווה שיש סובסידיה לזה.
זה מראה, קשה להיות סנגור של המערכת של המדינה, קשה להיות סנגור שלה.
כן, קשה, קשה.
אבל אפשר.
תנסה.
אז מה הרבה אנחנו נגיד שאנחנו לא מסבסידים את הסדר כמו שעשו את זה?
גם אנחנו מסבסידים.
לא, אני מבין, תמיד יכול חינם,
תשלם כמה שיכול. משלם, לא? באמת לא משלמים פה תלמידים, משלמים.
משלמים, אבל מה?
כן, תשאלי צביקה. כן? זה לילות לבנים הוא עובר.
אבל אנחנו נגיד
שאלתי פעם איזו ישיבה אחרת, שאלתי את המנכ״ל, תגיד, איך אתם מחזיקים מעמד? הוא אמר, מצוין. אמרתי, איך אתם עושים? הוא אמר, פשוט, אנחנו לא מבטרים בשכר לימוד.
זה לא
כזה הרבה. מה? לא, ברגע שאתה לא בטר על שכר לימוד, תאמין לי שהמכון היה יכול לעמוד על הרגל. אבל אנחנו רחמנים במי רחמנים. ברחמה ועל כל מה. מה? בדיוק כמו פה. כמו פה. טוב, לא מדבר על ישיבות, יש ישיבות שבכלל ממולאות באמריקנים, שמשלמים, מה שאתם משלמים, משלמים אותו מספר, אבל בדולרים.
בדולרים. 800 דולר במיר.
כן. אז
זה בלי מגורים, בלי כלום.
כן, ישיבת מיר היא בת 3,000 תלמידים. זאת הישיבה הגדולה בעולם. 3,000 תלמידים. כן, אבל זה מחזיק טוב מאוד. עם כל האמריקאים שיש שם, הישיבה...
אבל אנחנו משלמים...
טוב, אני יכול בבקשה, אם אפשר, ללמוד. הייתי רוצה ללמוד עוד כמה. לפחות אם כבר אני מקבל כסף, אז... פרק יוד. סדרי תורה ורזיה. כשהרב יהודה זצ"ל היה מגיע לפרק הזה, הוא תמיד היה שואל האם נלמד את זה, ואז תמיד היה אומר, כן, ודאי, נלמד, נלמד. ואז הוא מתחיל לספר אלף סיפורים, ואז היה נגמר השיעור. שבוע הבא הוא אומר, איזה פרק גיינו סדרי, אתם רוצים ללמוד את זה? כן, רוצים ללמוד. ואז הוא מתחיל לבוא עוד סיפורים אחרים, עד שבסוף הבינו, ואז הוא דילג וגרר לפרק יהודה. כן, אנחנו בכל זאת לא במדרגה של הרב יהודה, אני לא יודע כל כך הרבה סיפורים. אז נלמד את פרק יהודה. מה?
הבנתי לדעתו.
כן, יופי.
כן. מה
ההבדל בין ספרי
לסודות?
אותו דבר. מתי הוא טוב ללמוד ספרי תורה? מדובר פה על אדם שהוא ברחי, שראוי ללמוד ספרי תורה, כן? לא כל אחד ראוי, אבל פה מדובר על מי שראוי. אז מתי זה טוב לו... מה?
קבלה?
כן, קבלה, בין היתר. השאלה, אז מתי זה ראוי? כלומר, גם לזה יש זמנים. זה כמו שכשאל, מתי טוב ללמוד הלכה, מתי טוב ללמוד מקרא, מתי טוב ללמוד משנה. אל תשאל מתי אתה ללמוד מוסר, תשאל מתי אתה ללמוד קבלה. זה החלק הנסתר של התורה.
זה הרבה רבדים.
נכון, כמו שגם בהלכה יש הרבה רבדים. כן, יש ספרות, יש שימוש תלמידי חכמים מיוחד. בכלל, זה דבר שלא לומדים בלי רב. לא לומדים קבלה בלי רב. אין דבר כזה. מה? כן, ניפה לפה. הספרים זה רק לאיזה. אבל העיקר זה מה שלומדים מרבו. אז מתי זה טוב? ללמוד ספרי תורה. יש למשל היום מה שקרה חוגים למיסטיקה יהודית, מדיטציה קבלית, ועוד כמה תשקושים כאלה. הדברים האלה הם טובים כי הם מחזירים אנשים בתשובה ונשים הרגשה טובה, בינם לבין ספרי תורה אין שום קשר. הקשר הוא מקרי בהחלט. כן, אין זה קבלה כלל וכלל, זה שטויות. מה? שום דבר. קשקוש אחד ידו. שום דבר. הוא כבר משוגע. זה אופנה. זה כמו שיש אנשים לומדים קצת בודיזם, לומדים קצת קבלה. יש אחד, הוא לומד חוג לשחמט, אחד חוג לג'ודו, אחד חוג לקבלה. פחות גם השאלה. שטויות. הכל שטחיות אחת גדולה. חבל על הביטול תורה שיש שם. יש שום דבר. יש אנשים שנותן להרגשה טובה, זה מקדם אותם. יש אנשים שחזרו בתשובה דרך זה, אני לא אומר. אבל יש כל מיני דרכים לחזור בתשובה. יש אדם פתאום גם כן על זירת האיגרוף פתאום חזר בתשובה. זה גם יכול להיות. זה לא אומר שזה דרך ללמוד תורה. מה? אני הרב. נכון. טוב. יש אנשים גם שהוא גוי, גדול, עצום, רב. מתי הוא טוב ללמוד ספרי תורה? פה מדובר על אדם באמת שהוא ברח, שראוי לדבר הזה. כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש ואינה מסביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם, כי אם עם ההיגיון הפנימי המדבר ברזי עולם. כלומר, אם אתה נגיד את רעבונך הרוחני מצליח לספק בספרות הרוחנית הרגילה, מהר"ל, כתבי הרב קוק, הרמב״ם, מורה נבוכים ברבנו סעדיה גאון, הכוזרי, אז אל תעסוק בקבלה. סימן שאתה עוד לא שייך לזה, הצמאון לא הביא אותך עד לזה. אבל אם אינך מצליח לרבות את צמאונך לקרבת אלוהים בלי החוכמה הזאת, אז זה הזמן. מדובר כמובן במי שראוי לך. זאת היא התכונה של עסק בתורה לשמה, הוא הנשמע לשם הדליקות בשם, שעל זה שנינו בכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה. כן, זה כדי שתדע כשתלמד קבלה, שתדע מתי זה טוב ומתי לא. הרי אתה צריך לדעת כל התורה כולה, נכון? אז יבוא זמן שאתה בעזרת השם תעסוק גם בלימוד התורה, לא יודע מתי, אבל כשזה יקרה, כשזה יקרה שתדע, פה יש לך הדרכות. יש גם, זה דבר מעניין, בגמרא, המקום שבו לומדים תורה, איך נקרא? ישיבה, נכון? ישיבה, למה? כי יושבים. למה יושבים? כי אי אפשר להתרכז בישיבה. זה יישוב הדעת, זה מה שאמרו חכמים, שמעתה בעיה צילותה. הלימוד דורש צלילות. אז צריך להתיישב. לעומת זה, בספר הזוהר, כל פעם שרואים ששני חכמים גילו אחד לשני סתרי תורה, הם היו הולכים. כן? רבי פלוני ורבי אלמוני, הבו אז לבאורך. היו הולכים בדרך ואומרים. כן? למה? כן? אגב, להבדיל, מצאנו גם אצל תלמידי אריסטו, שכשהם היו עוסקים במטאפיזיקה, הם היו מהלכים. לכן קראו להם הפריפטטים. הכוונה המטיילים, כי היוונים, ההמון שהיה רואה אותם, מעניין, הם הולכים כל הזמן מקום, בליקאון של אריסטו היה לה שם חצר גדולה, גנים וכו', והם היו מהלכים ועוסקים בסתרי האלוקות מבחינתם. כן, אז מעניין, אז למה בשביל ללמוד גמרא אני צריך לשבת, בשביל לעשות בספר תורה אני צריך ללכת? אז זה רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם מסביר, משום שההתעסקות בדברים האלה מוציאה את האדם ממקומו, כי זה דוחק את החומר. אין, החומר מוגבל, הגוף מוגבל, אבל התוכן הזה הוא תוכן בלתי מוגבל, אז הוא גורם לחומר להידחק, לכן האדם מרגיש צורך ללכת. אין יד. מה? אז כאילו הוא לא יכול להישאר במקומו, אז הוא הולך. אבל זה בדיוק מה שאומר כאן הרב, שכאשר אין סיפוק על ידי התוכן הרגיל, אולי הוא כביכול הוא נדחק מלמעלה, אז הוא צריך לעסוק בסתרי תורה. ב' לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליות. לא תמיד. והעיתים הרבות שאין בהם הערה עליונה, הן הן הראויות להיות מקודשות ללימודים הנגלים בגופי תורה לעבודה מעשית. זה אחת המעלות הגדולות שיש, מה שנקרא, לזמן האפור. הרבה מנה, לפעמים בא, אני אומר, הפרוס אני חוסך לעצמי עכשיו 30 פניות, תלמידים לפעמים באים אליי ואומרים, בזמן האחרון אינני מרגיש עלייה רוחנית, אינני מרגיש דבקות, אינני מרגיש התלהבות. זה נורא, נכון? אז תמיד אני אומר, מצוין, אשריך וטוב לך, ברוך השם שהגעת לזמן שאין לך התלהבות, כי אז אתה יכול להקדיש את הזמן הזה בשביל קניית כל הידיעות. כן, הזמן האפור הוא כדי לקנות הרבה הרבה ידיעות קטנות שלא, מה? צריך לדעת הלכות נטילת ידיים? צריך, נכון? ובכל הפרטים של הלכות נטילת ידיים? צריך. מתי אפשר לעשות את זה? אם אתה עכשיו בדבקות אלוהית עליונה, איך אתה יכול לעשות את זה? אז זה טוב מאוד שזה נכבה אצלך, אתה עכשיו יכול ללמוד עכשיו כל השולחן ערוך, אבל מה עם העלייה הרוחנית? אל תדאג, זה יבוא. זה יבוא בבוא הזמן, מה שהוא אומר כאן. לכן הוא אומר, אבל כיוון שאור הנשמה מתברץ, מיד צריכים לתת לו את חושו, שילך להתרחב, יצייר, ידמה, ישכיל וישיג, ישב וישתוקק לאדם לגובי גבוהים, למכור שורשו לחיי נשמתו, לאור חיי נשמת כל העולמים, לאור אל עליון, לטובו והדרו. זהו.